טוב, אז בואו נתחיל. כולם פה? לא מורי. אוקיי, ואיפה אנחנו אוחזים? אנחנו בפעם קודמת המשכנו לעסוק בנושא של בילות דאורייתא או דרבנן. יש מישהו שאלות על זה, מה שראינו? חנן, כמובן. וראינו בעיקר את שלושת השיטות העיקריות, שזה מצד אחד שיטה שעריף מצטט אותה כי איקה מקצות מרבבותה, שאבילות כל שיבה היא דאורייתא, ומביאים כמקור את הפסוק ויעס לאביב אבל שיבת ימים. ראינו כנגד את השיטה הדומיננטית בגאונים ובראשוני ספרד, שזו שיטת הבהג, אבל פה פסיקות, יש קצת אי-בהירות מי בעל השיטה, זו שיטת עריף, זו שיטת הרמב״ם, והיא שאבילות יום ראשון היא דאורייתא. ראינו בפעם קודמת את השאלה של מה המקור בתורה לאבילות של יום אחד. ראינו שהגאונים מציינים לפסוק של אהרון, ואכלתי חטאת היום הייתה בעיני השם. ראינו שהרמב״ם לא הסתפק בזה, מאיזו סיבה? כי אין שם סימן קריאה, אין שם מצב, זה שייך לחלק הסיפורי בתורה. ולכן הרמב״ם חיפש, וראינו את זה בהקשר הרחב של משנת הרמב״ם, איך במקומות נוספים, כדוגמת חובת התענית בעצרה, חובת הזעקה לפני השם בעצרה, דוגמת חובת התשובה, גם תפילה, כן, ראינו איך הרמב״ם מחפש, כאשר הוא בא להגדיר דבר כמצווה, שיהיה צו. הרמב״ם הולך לפסוק של לה התאמה, שהוא רואה אותו כיישום של חובת האבילות, שביחס לכהנים אומרים באופן ספציפי את אותה חובה כללית שכבר קיימת, אותה אתם מיישמים, אתם מצווים לבטא את האבילות שלכם באמצעות תומה. זה קיום באבילות, ההתאמות למת, זה יכול לבטא אבילות בתנאי שאתה אסור בדרך כלל להתאמה, ולכן לישראל אין צו כזה, וגם לכהנות שמותר להם להתאמה, אז זה לא מבטא את האבלות אם הן מתאמות, לכן הן לא מצוות להתאמה, אבל הרמב"ם מדגיש שהן מצוות להתאבל, רק שדרך הבאת האבלות שלהם היא לאו דווקא באמצעות להתאמה. ועם זאת ראינו שכשהרמב"ם מגיע למשנה תורה, במשנה תורה הוא מנסח את חובת האבלות, הוא מצטט את הפסוק של אהרון, ולא את הפסוק של ההתאמה. ככל הנראה הוא ראה בפרשה של אהרון את אותו רקע מטרים לצו של להתאמה, והסיבה למה הוא הביא את אותו פסוק, כי היות והוא לא מזכיר בפתיחת הלכות אבל, הוא לא מזכיר את הכהנים, לכן אי אפשר להביא את הפסוק של להתאמה. זהו, אלו הדברים שראינו. הרמב"ן בתורת האדם, דרך אגב זה נראה ככה, בסדר? ולמיש, הכל כולם מסתכלים במחשב, נכון? פעם אחת להביא את הספר, רק אתה יודע איך הספר נראה. יש גם כזה, זה אותו דבר. פשוט היה לו פעם עטיפה כזו מנייר שהיה בצבע הזה. בסדר? תראו, זה רצו שזה רק בספר קודש, זה אותיות זהב. שלך נראה? אין לך אותיות זהב, אוקיי. אוקיי, הרמב"ן בתורת האדם הקדיש דיון מאוד רחב לנושא הזה, תוך כדי שהוא מסכם בתחילת הדברים את בעיקר את שיטתם של בעלי התוספות, שזה גם נמצא, מי שרוצה לראות, והתוספות המרכזי זה בעירובין דף מ"ו. אצל בעלי התוספות המאוחרים הדיון שהכי מקובל להפנות אליו הוא בראש במועד קטן, פרק ג' הלכה ג', שכפי שכבר ציינתי פה, זה פשוט העתקה מתוך הלכות צמחות של המרא מרוטנברג, שהוא גם מהתקופה המאוחרת של בעלי התוספות. עיקר הדיון של תוספות לא עוסק בפסוקים, או ראינו איזה אנרגיה הרמב"ם שם בפסוקים, אבל זה דאורייתא דרבנן, אז בני אתה מה צריך למצוא? איפה התורה מצווה את זה, כן? פה האנרגיה של תוספות כולה הולכת על גמרות, ובעיקר, מה עיקר הטענה של התוספות, למה הם נתפסים? להלכה שהלכה כדברי המקל באבל. העובדה שאנחנו מקילים בהלכות אבילות, מובאות פה כמה דוגמאות, גם מעבר להלכה כדברי המקל באבל, מובא פה דוגמה של גם נפל ביום 30 ודוגמאות נוספות. ומה הטענה המרכזית של תוספות? שההלכה כדברי המקל והאבל מושתת על הכלל שספק הדרבנן לכולה, ומכאן שההוכחה שהאבלות כולה היא דרבנן. כן? במסגרת הזאת הם גם עוסקים בגמרא אחת המפורשת שגם הריף הביא אותה, שם הגמרא מתבטאת ביחס לאבלות ברגל, שהיא קוראת לאבלות עשה ביחיד. ומה עיקר החידוש שלהם?
שזה עשה לאו דווקא, זה לא...
המילה עשה אין פירושו דווקא דאורייתא, אפשר גם לדבר על עשה דרבנן. מה חשבתם על זה?
שם ראיה לך.
זה נראה לך משכנע?
מביאים על
השופר. אז אתה אומר, אותו סודדים את כל השס, מביאים עוד דוגמה, כן? אז מה חשבת על הדוגמה השנייה? אתה לא יודע, בסדר גמור. רואה, גם מי שניגש בעובי הקורה לעמוד מולם ולקיים את שיטת הגאונים והריף, זה הרמב"ן, שאחרי שהוא באמת מביא ככה את כל המסה של שיטת התוספות, אתה כמעט משוכנע שהוא הולך להסכים איתם, נכון? אז הרמב"ן, זה מי שיש לו את המהדורה של הרב שבל, זה עמוד ריש יוד, מי שמחזיק בפרויקט השוק, זה סעיף פ"א, ככה הם קוראים לזה שם. שם הרמב"ן ראשית רוצה להביא דוגמה אחת מאבל רבתי, שם מחמירים בספק באבלות. בעצם זה מטה את כל הכף, כי מה אני מגלה? שזה לא שבאופן קטגורי אני כל דבר באבלות אני מקל, אלא שיש דברים שאני מחמיר ודברים שאני מקל, או לפי ההבנה של הרמב"ן, משמעות הדבר שאי אפשר לומר קטגורית שהקולות שקיימות באבלות הן בגלל שהלכה, שכל תחום האבלות הוא דרבנן, שכאילו כל תחום האבלות היה דרבנן, לא הייתי יכול למצוא באבל רבתי את החומרה הזאת, כן, שהוא באיזה הקשר, זה אדם שהוא ספק קרוב שלו, ספק שהוא אחיו, ספק שאינו אחיו, ספק שהוא בנו, ספק שאינו בנו, מתאבל ועונן ולא מתאמה, ועל זה מיהיה הרמב"ן, הרי בכאן ספק אבילות להחמיר, אלמה ספק תורר. וכאן הרמב"ן, כשהוא... כן, בבקשה.
אפשר להגיד שזה כמו לפני שדיברנו על לגבי אישה שמתחתנת שלושה חודשים, ואז שני המשמורות חייבות להתאבל, משמור תנאי לשמונה לצלחה, אפשר להגיד אותו דבר פה. שהוא חייב לעשות, זה לא מתוך חומה של התורה, אלא מתוך חומה, כי זה גנאי לילד אם הוא לא מתאבלים עליו.
ועדיין הטענה של הרמב"ן היא שלא כל האבילות הייתה דרבנן, אז גם אם יש לפי דבריך גנאי, עדיין אני אמור להפעיל את הכלל של ספק הדרבנן לכולה. בעצם מה עושה הרמב"ן? בואו ננסה להבין את שיטת העבודה. הוא מוצא מקרה אחד שבו מחמירים, ולכן מה הוא אומר לעצמו? זה מחייב אותי עכשיו לפתוח מחדש את כל הנושא. האמת שהוא עצמו די נוטה לאמץ את עצם שיטת התוספות, שחלק מהכלל של הלכה כדברי המקל והאבל בנוי על העובדה שהוא דרבנן. או בלשון אחרת, הרמב"ן הולך לנסח עמדה שמצד אחד התחום היסודי של האבילות הוא דאורייתא, אבל חלק מהפרטים ההלכתיים הם דרבנן, ולכן לגבי אותם חלקים של אבילות שהם דרבנן, לגביהם אני אפיל את הכלל של הלכה כדברי המקל. מאיזה סיבה? שזה דרבנן. הוא כן מאמץ חלק מכלי החשיבה של התוספות. הוא בעצם מבדיל, אפשר לומר, בין שתי שאלות מרכזיות. השאלה האחת היא, על מי אתה מתאבל? בעצם מיסוד וחובת האבלות, שהיא שייכת לאיזה תחום הדאורייתא?
לעומת זאת, היא תכלול את היום הראשון בהכרח.
נכון. ולעומת זאת, הדרך שבה אתה מביע את האבלות, ניהוגי האבלות, לגביהם אני אפיל את הכלל בישות דרבנן. וכאן הוא מחדש חידוש יפה. חנן, זה קשור קצת לדברים שלך, רק בכיוון ההפוך, כן? לגבי נפלים, אני אומר לך, מבחינה פסיכולוגית זה נושא לא כל כך פשוט מה שהרמב"ן הולך לציין פה. בואו נקרא את הדברים ואז...
ניהוגי האבלות הם דרבנן?
הרוב המכריע של ניהוגי האבלות הם דרבנן, לא כולם. אני אקריא חלק מהדברים, כן? לעומת זאת, לגבי על מי אתה מתאבל, פה לא שייך לדבר על דרבנן. וכאן הרמב"ן מחדש שהסיבה שבספק נפל לא מתאבלים, זה לא בגלל זה דרבנן, האבלות, אלא מסיבה אחרת, ש... אתה לא מצטער על זה יותר מדי. כותב הרמב"ן, אני קורא. כן, הרמב"ן כותב ככה. נראה בעיניי שלא מפני ספק שדבריהם הקלו בהם. ושכל ספק בין קיימה, אין ליבו של אדם דווה עליו. ולכן, אני ממשיך, ולא מקיים בהם, והחליטה כיום מר, אין ככה אין מתאבלים עליו. תראו, השאלה הזאת שכמה להתאבל על נפל, או כמה להתאבל על תינוק, זה דבר שלא רק דבר הרמב"ן פה מבטאים, שאתה מתייחס להפלה כהווה אמינה שנסתרה ולא כל כך נורא, כן? אני יכול גם להגיד שיש כל מיני מנהגים, אני לא יודע אם מספיק להגיע אליהם בלימוד שלנו, אבל שקיימים בכל מיני מקומות, הבולט שבהם זה מנהגים בירושלים, שהיא רבה במנהגים, שלא כל כך מתאבלים על תינוק שמת בשנה ראשונה, לא רק נפל, אלא תינוק ממש שנולד. יש מנהג ירושלים הוא שההורים לא הולכים ללוויה, שלא מגלים להם את מקום הקבר. ואני יכול לומר שבחלק דומני שהרקע לזה הוא שהייתה תמותה גבוהה מאוד של תינוקות. אנחנו בשלושה ימים אחרי יום הזיכרון, כלומר, אם אנשים היו בבית שאין בו מת, ממש פשוטו כמשמעו, אין בית אשר אין בו מת, אחוז התמותה היה כ-50%. כמו שאתם מבינים איך זה משפיע גם על היכולת להתקשר לילד. נועד לך ילד ואתה יודע שחצי מהילדים שלך עד גיל 6 ימותו. אם אתה יותר מדי נקשר להם, אתה לא מסוגל לחיות. ואחד מהדרכים להתמודד היה להתייחס לזה כסוג של הפלה, הוא לא בן קיים עד שהוא לא מגיע לגיל מסוים. אני חושב שבמציאות של ימינו שהרפואה השתכללה, ובחוות שבהם התמותה של התינוקות, זה דרך אגב זה המדד היום לכמה חברה היא נחשבת חברה מתקדמת מבחינה טכנולוגית, לא מדבר מבחינה רוחנית, כן? זה הרפואה שלה, והרפואה הוא בא לידי ביטוי בתמותה של תינוקות, מתייחסים לזה שונה לגמרי. כלומר, מתייחסים באופן שונה גם למוות של תינוק קטן. וגם כל נושא הפלות נכנס בזה. כן, איך להתייחס לזה? אני יכול לומר, זה מאוד תלוי בשאלה באיזה שלב בהיריון. מה שאני ראיתי, אני גם אגיד עוד דבר, למי שאני רוצה קצת להכין אתכם לחיים, 40% מההריונות מסתיימים בהפלה. ממש לא להיבהל, זה 2 מתוך 5. זה, אני גם אוסיף עוד דבר, למי שנבהל, בדרך כלל הפלות בהיריון צעיר, זה בגלל שהיה משהו לא בסדר בהיריון הזה. כלומר, כשזה קורה לך, אתה עצור, אתה מסוגל להתרחק לרגע ולקבל פרספקטיבה, ככל הנראה הילד הזה היה נולד פגום. זה גם כמעט כל זוג שני בערך, שאתם רואים ברחוב, אפילו יותר, אצל דתיים, יש הרבה ילדים, כן? אולי הם חוו הפלה. זה חוויה מטלטלת, היא חוויה מאוד מאוד מצערת. מצד שני, זה גם מאוד תלוי באיזה שלב, באיזה גיל. הרמב"ן פה מדבר על נפל בשלב מתקדם. זה לא כמו הפלה בחודש שני, כן? יש לאישה דימום, עושים גרידה ונגמר, כן? וגם ראיתי שיש הבדלים גדולים מאוד בין... גם אני אומר, ראיתי, זה קורה, כן? בין האישה לבין הבעל. האם בן זוג שהייתה הפלה מרגיש אותם רגשות כמו... אישה זה חלק מהגוף שלה, זה צמח בתוכה, כן? אז זה הרמב"ן בונה את היסוד הזה, שההקלה בנפלים הוא לא בגלל להביא אותי דרבנן, היא בגלל שאתה לא מצטער עליו. וכאן זה בעצם איזה שאלה זה פותח, זה פותח שאלה מאוד מאוד מרכזית. זה לא נושא הבא, זה אחד אחריו. מה הרמב"ן בעצם אומר? לא די במעמד ההלכתי הפורמלי שלך כקרוב משפחה, או בוא ניקח את הדוגמה הזאת, בהלכות, בהלכות אחרות שלא קשורות לאבלות. מה הייתי מכריע על ספק נפל? הייתי מכריע בצורה אחת לחומרה, נכון? כלומר, אני קורא פה את דברי התוספות, התוספות אומרים, אני קורא, לגבי מת בתוך 30 יום, אם אשת כהני אינה חולצת. למה אינה חולצת? כי מה אני קובע? שהוא בר קיימא, שהוא ילד. רק באבילות, לא, זה אומר שלא די במעמד ההלכתי הפורמלי לחייב באבילות, אלא מה אני צריך? חנן, זה הצד השני של המטבע של מה שאמרת. צריך גם שיהיה מערכת יחסים שיוצרת צער, כן? אתה אמרת דבר הפוך, האם אדם יכול להתאבל על מישהו שהלכתית באופן פורמלי, הם לא נחשבים? כמו המשפחה, במילים מאוד פשוטה, למי אתה מתאבל? זאת שאלה שאני מציע שנחכה עד שנראה את התמונה הכוללת, ואז נזכור לשבץ את דברי הרמב"ן, אבל זה הרמב"ן בונה חלק מהקולות לגבי נפלים, והמיכאי לגבי כל ההמשך. הרמב"ן כותב, אני קורא, ש ומה שפסקו הלכה כדברי המקל באבל, יש לומר שלא מצאו מחלוקת שבאבל אלא בשל דבריהם. כל המחלוקות הן במצוות הרבנן, כגון במקטת שביעי כחולו, מנטילת ציפורניים, בא ממקום רחוק משלושה ואילך ובשמועה רחוקה, וכללו של דבר בדקדוקי סופרים שחמירו על עיקר אבילות, עיקר אבילות תורה. אז הוא מודה להסבר של התוספות, לא, אבל הוא מנטרל בתוך הסיפור הזה לצפק נפלים, כדי להשאיר שעיקר אבילות היא דאורייתא. עכשיו, בתוך הדברים, וזה מגלגל אותנו עכשיו לנושא שקבענו ללמוד היום, הרמב"ן תוהה לגבי עצם שיטת הגאונים שלמדו את חובת האבילות ביום הראשון מהארון, שלכאורה אנחנו היינו מכנים אותו בשפה ההלכתית, היינו מכנים אותו כגאונן. כן, ועיקר טענת הרמב"ן היא, לפחות כשהוא נמצא עדיין בחטיבה של התוספות, שתופעת האנינות ותופעת האבילות הן תופעות שונות לחלוטין. מה ההוכחה שמדובר בתופעות שונות לחלוטין? מה ההוכחה המרכזית? שאם אני בא להשוות את הדינים של האונן לדינים של האבל, מה אני רואה? שהמערכת הדינים שלהם היא מערכת,
וזה היה לתוספות עם גמרא משכנעת.
היא מערכת שונה לגמרי, כן, בבקשה.
זה היה לתוספות עם גמרא משכנעת, שמש רואים שיש משהו אנינות ומשהו אבלות. מסנדרין.
הגמרא מדברת אנינות לבד ו...
כשהם רואים, הגמרא מסנדרין על הרוגי מלכות, על הרוגים
של... כן, התוספות לא מצטטים את זה. התוספות, אני קורא פשוט דברי הרמב"ן, ואני תמה. איך למדו הגאונים אבלות מדין אנינות? ולא זמנו של זה, לא זמנו של זה. מתום מוטל לפניו עונן דבר תורה, וזהו עיקר הנינות, ובאותו זמן אינו מתאבל לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. הנה, מי שלא מאמין לי, שיסתכל ברמב"ם בהלכות אבל, פרק א' הלכה ג', הרמב"ם כותב מתי מתחילים דיני אבילות, מי שיסתם הגולה, נדמה לי צריך להגיד, גולה? מה זה אתה יודע? האבן ששמים על פי מערת הקבורה, שסותמים אותה, כן? שסותמים את המערה, בלשון ימינו זה שווה כשגורמים לחסות את הנפטר עם אפר, כן? סליחה? יש את האבן הזה? אפשר לראות את זה בהמון מערות קבורה, ממש. בסוסיה רואים את זה מצוין, כן? יש שם מערת קבורה שקרובה לכניסה לעיר, תמיד מחוץ לעיר, ויש שם את האבן הזאת. אז ממשיך הרמב"ן ואומר, נקבר מתאבל עליו, ואך תלו הגאונים עצמם בזה שכתוב ואחריתה כיומר, ואין כאן אבילות כלל אלה מדבריהם, ואך ללמוד זה מזה אלא שמע מינה, שפשוט זה תופעות שונות, אי אפשר ללמוד אחד מהשני, שאין מרירות של ואחריתה כיומר אלא בלב.
מי זה גולל?
גולל אומרים, בסדר. מה יש לרמב"ן עצמו לומר על זה? ואז ניגש לרמב"ן. מה יש לרמב"ן עצמו לומר על זה? הוא באמת מחדש שגם שהאבילות בעצם לא מתחילה מי שיסתם הגולל, אלא מתחילה כבר משעת הפטירה. אני קורא את חידושו של הרמב"ן. הרמב"ן כותב, הוא עניין שאילתא דשאין לקדמכון, למה לא חייבו באבילות בשמיתו מוטל לפניו, שהוא עיקר הנינות ועיקר מרירותו של אדם, ועליו כתיב ואחריתה כיומר? הוא מחדש, והרמב"ם חולק על זה, יש לומר, זה ודאי נוהגו במקצת דברי אבילות, אסור ברחיצה. עכשיו תראו מה זה הדברים האלה שהוא המקצת דברי אבילות, יש לכם מספיק אצבעות, בוא נראה. אסור ברחיצה ובשיחה, כבחומר מאכילת בשר שתיית יין, אכילה כל צורכו נמי אסור עליו, אין צריך לומר שאסור בשמחה ובתספורת. הרמב"ן ממשיך, ולא תקשילה מנמסר לרבים ומותר לאכול בשר, כיוון שאינו מוטל עליו לכבוד, ובכל מקום בידונים בשמחה אסור, ואסור בשאלת שלום, שאף אחרים אסורים כשהמת בעיר, במלאכה נמי היא במלאכת עצמו, אפילו אחרים אסורים, הוא כבר אמור שהוא אסור לשב אפילו על מיטה כפויה, לגבי קרקע הוא צריך לשב. אז זה לא בדיוק מקצת דברי אבילות, זה בעצם, זה כל דברי אבילות, חוץ ממה, תראו את ההסבר, לא אמרו אלא שאינו חולץ מנעל וסנדל, ואינו מעטף הראש, ואינו חיה בכפיית מיטותיו, באלו הקלו עליו מפני שהוא טרוד בעסקי המת, ומוטל עליו בקוברו, ולך עמו מעיר לעיר, ואם באת להחמיר עליו בחליצת סנדל ובנעל בעטיפת הראש, אף עסקי המת נפסדים בכך, לפי כך לא החמירו עליו באילו וכן במלאכה אינו בדין לאסור מלאכת קבורתו של מת וכו'. בסדר, עוד נחזור לדברים האלה, ובעצם הרמב"ן כשהוא שואל את עצמו איך אפשר ללמוד אבלות יום ראשון דאורייתא מענינות, התשובה שלו שהאבלות מתחילה כבר ברגע המיטה, אבל הוא תמה, כן, הוא תמה על אותם שסבורים שהאבלות מתחילה רק אחרי סתימת הגולל. יחד עם זה הם רואים בפסוקים של הנינות מקור לחובת האבלות, מה שמחייב אותנו ברמה של החשיבה ההלכתית המופשטת לומר שלאמיתו של דבר ניהוגי האבלות לא מתחילים עד סתימת הגולל, אבל שהאבלות כתופעה הלכתית היא אכן מתחילה כבר קודם. אבל מה שאני מציע הוא שלפני שניתן את ההגדרות המדויקות, בואו קצת נצא למסע קצת באמת בעקבות הפסוקים, בואו נראה קצת מה זה הנינות, מה עולם המושגים הזה, ורק כזה נוכל גם לבדוק את זיקתו לאבלות, אם אפשר ללמוד אבלות מהנינות מבחינת הפרשיות. יש לנו כאמור, איזה פרשיות יש לנו שכדאי להן? בוא נגיד ככה, הפרשה שכדאי להתחיל אין זה ויקרא, נכון? אמנם המילה אונן לא מופיע שם חנן, אבל פרויקט השו"ת לא יכול להכין את השיעורים שלנו לבד, נכון? אתה מסכים? כלומר, זה ברור שהפרשה שמין הראוי להתחיל לעיין בה היא הפרשה שם בויקרא. שמה נאמר באותה פרשה? בואו נראה. לא נפתח לי פרויקט השו"ת, אולי יש... אוי, נפתח, אוקיי. בוא נראה את זה בפנים, כן? מה קרה שם, חנן? אתה מוכן לעזור לי?
אהרון, כן?
עם אהרון, מה קרה? אהרון יצא אש ואכלה את...
בניו.
את שני בניו, ואז משה רבינו פונה עליהם, ומה הוא אומר להם? שמה הם צריכים לעשות?
לא להתאבל.
וידבר, קודם כל אומר להם לא להתאבל, ראשיכם לא תפרעו, ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו, והכל העדה יקצוף. ואז תשאלו, אז מי יבכה? אז מה התשובה? ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם, ודלג קצת. אז הוא פונה עליהם ואומר להם, וידבר משה לאהרון ולעזר ואמר בנם הנותרים, פות המנחה נותרת משה אדוני, ויכלו המצות אצל המזבח כי קודש קודשימו, ואכלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך עם משה אדוני כי כן צוויתי, ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה, תרום מקום טהור. שמה המחנה המשותף של כל מה שהוא סיבה עליהם לאכול? אלו הקורבנות של של המילואים עצמם. ואז מה הוא מגלה? שציר החטאת דרש משה והנה סוף. מה הוא הסעיר הזה? זה חז"ל מפרשים, מישהו יודע?
שנחשון, לא? שנחשון.
נכון, אז כלומר הוא, אני יכול להגיד שיש גם דעה שזה סעיר ראש חודש? אני קורא מרש"י. סעיר החטאת, סעיר מוספי ראש חודש. שלושה סעירי חטאות קרבו בו ביום. סעיר עזים וסעיר נחשון וסעיר ראש חודש. ומכולן לא נשרף אלא זה. ונחלקו בדבר חכמי ישראל, יש אומרים מפני הטומאה שנגע בו נשרף, ויש אומרים מפני אנינות נשרף, לפי שהוא קודשי דורות. אבל בקודשי שעה סמכו על משה, שאמר להם המנחה, יאכלו המצות. ומה שעולה מאותה דעה הוא שבני אהרון תפסו שהצו שחייבים לאכול את הקודשים שצוינו, המחנה המשותף שלהם הוא שהם קודשי שעה, או ליתר דיוק, לא מפריעים לחגיגה של המילואים על ידי מכוח האירוע של בני אהרון. למי שלא מאמין לי, שנה שעברה הטקס בהר הרצל התקיים ביום העצמאות, לא נרגע שם איזה חיילת יומיים לפני זה? ומה יכלו להגיד? השנה אין טקס, אבל לא אמרו את זה, נכון? מי שחושב שרק לפני 2000 שנה אמרו שהטרגדיות פרטיות לא יפריעו לדברים הגדולים, זה דוגמה של משהו דומה, לא לגמרי אותו דבר, אבל כאילו המילואים לא, אומר לו אתם בתפקיד, אתם לא יכולים להפסיק, אבל מה שנוגע למה שמכונה קודשי דורות, או בוא נזרום לרגע עם הרעיון שמדובר בסעיר ראש חודש, הם תפסו שהצו לא נאמר ביחס לזה. מי לא הבין את זה ככה? שרבינו, שכן, וצעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה סורה, ויקצוף אל אלעזר ולתמר בני אהרון הנותרים לאמור. מדוע, עכשיו, מה הסיבה שכתוב הנותרים? אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה, אז מה הסיבה שזה כתוב? זה מבטא משהו, מה זה מבטא?
שזה קשור לדעה.
אחד. זה מדגיש את היותם אבלים, הם הנותרים, כן, שני אחים שלהם מתו היום, הם נותרים, אז הוא קוצף עליהם, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קודשים היא, ואותה נתן, נתן לכם לשאת עוון העדה לכפר עליהם לפני אדוני, הן לא הובא את דמי לקודש פנימה, פה משה מדבר איתם באיזה שפה? של ויקרא פרק ד', כן, הוא חוזר אחורה על ה... היינו אומרים, אפשר שולחן ערוך, רמב"ם אל סדר עבודה, כן, הוא פותח את הלכות מעשי הקורבנות, הוא בודק האם הקורבן הזה, החטאת הזאת שורפים או לא שורפים, היות ולא שורפים אותה, אז הוא קוצף, אכול תאכלו אותה כאשר ציוויתי, והקו המכונן הוא הביטוי ציוויתי. ואז עונה לו אהרון, וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנו אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום הייתה בעיני אדוני. מה בעצם אהרון אומר לו? שאדם שקרא אותו כאלה, לא יכול מה לעשות? לאכול חטאת היום. והוא מאיר, משהו קצר על זה, מולה כאשר ציוויתי של משה, מה אהרון שם? הייתה בעיני השם. ולשון אחרת, יש לנו בעצם התגלות אחת שהיא הצו, החוק. משה רבינו מגלם בפרשייה הזאת את, את הצו. הצו גורם לך להתגבר על הרגשות שלך, הצו הוא מוחלט, צריך לשמוע בקולו, וכנגד זה אהרון מאמין, הוא מעמיד עוד מקור שמחייב יהודי, וזה לעשות מה שטוב בעיני השם. ובעצם מה שאהרון טוען, לא ייתכן שהצו האלוקי נוגד את מה שטוב בעיני השם. אני אומר את זה בצורה הבאה, כשנראה לך שהצו מתנגד עם הטוב, מה אתה צריך לעשות? לפרש את הצו באופן כזה שהוא עולה בקנה אחד עם הטוב. מצד שני, למי שנורא מתלהב, אני רק אזכיר שכמה פסוקים לפני כן, מה קורה לאנשים שמביאים, אני פשוט קורא את לשון הפסוקים, אנשים שמביאים אש זרה שהוא לא ציווה אותם. כתוב, אשר לא ציווה אותם, אז הם נשרפים. ובלשון אחרת, הטוב בעיני השם לא יכול להיות בניגוד לצו. צריך לשמור על איזה איזון בין הצו לבין הטוב. ומה שבעצם אהרון טוען, שזה ברור שזה לא טוב בעיני השם, שאדם שקראת אותו כאלה, שיוכל חטאת. ולכן אפשר להגיד, אם אני אחזור למדרש של חז"ל, הוא לקח את הצו לאכול מהקודשים, עשה להם מוקינטה. הוא בעצם פירש אותם שכוונתם לקודשי שעה, למילואים, ולא לקודשי דורות. והפסוקים גם מסיימים במילים, וישמע משה ויתב בעיניו. ויתב בעיניו גם הגישה, וגם ויתב בעיניו מה? עצם התפיסה. כמו פה יש פרשה מאוד גלויה, שבתוך פרשה שפונה ומצווה עליהם כביכול להתעלם מהאבל, אפילו בתוך זה מה אהרון טוען? שאני מכיר במה? שאנשים האלה קרה להם משהו היום. אני אומר את זה בצורה הבאה, זה שהם כובשים את רגשותיהם, זה שהם מצווים לא להפגין את אבלם, ולא בגלל שאנחנו מתעלמים מקיומם של אותם רגשות. הם צריכים לא, הייתי אומר, הם צריכים לא למטוש את העמדה, מהסיבה הפשוטה, זה אולי עוד סיבה לנותרים, עמיחי. אין מישהו שיחליף אותם. פה לדורות, מה אנחנו יודעים? שהכהן הגדול, שהוא תמיד בתפקיד, אז מה דינו? שהוא לא מתאבל. אבל מה קורה עם הכהנים? עם כהן אדיוט? כן מתאבל, בין היתר, מאיזו סיבה פשוטה? מישהו אחר יחליף אותו, כן? שפה נמצאים בפרשייה, כאילו הם בתפקיד. אז אומרים להם לכבוש את רגשותיהם, אבל זה לא בגלל שהלב גס בהם, או לא בגלל שלא מכירים בקיומם. אבל זה נוגע למילואים. מה שנוגע לקודשי דורות, כאילו נשאר פה ביטוי לדבר הזה. אני רוצה לשמוע מכם, למה אדם עונן, או אדם שקרא אותו כאלה, המילה עונן לא נמצא פה, למה מי שקרא לו דבר כזה לא יכול לאכול קודשים? למה לא? אז מה אם הוא בצער? מי אמר שהוא בצער? אז מה אם אתה בצער, אתה לא יכול לאכול?
לא עבוד את זה, לא
את היכולת. לא, לא נזהר. יותר טוב, כן? אתה יכול יותר טוב, בוא תנסה. ולאכול הוא מסוגל. להניע את השפתיים ולבלוע הוא יכול, נכון? ומה הכוונה שהוא לא יכול? תשמעו, זה אותם אנשים שרגע לפני כן הם אוכלים פולקה, הם אוכלים את שוק התרומה, הם אוכלים את חזה התנופה, כן? נכון? הם אוכלים גם מנחות, זה ממש...
לא יכול להמשיך הכל כרגיל.
אבל רק הצעיר החטאת, הוא לא יכול, יכול, כן?
לא יכול לשדר
עסקים כרגיל. ברור שהם יכולים פיזית, כן, מה?
לשדר עסקים כרגיל, ראינו שכהן יש לו צריך לשנות מה... כאילו שאין בעבילות של לשנות מהרגיל, וזה גם קודש הדורות. יכולים להמשיך פה, כאילו, הכל רגיל.
אתה בעצם אומר ככה, הקושי הוא לא כל כך האכילה, כמו שזה...
היום שלך לא נראה כמו שפני שבוע שבוע שעבר.
החוויה של אדם שקרא אותו כאלה זה שהשמיים נפחים מבחינתו, כאילו העולם מתהפך, ולכן מה הוא צריך לעשות? הוא לא יכול להתאדיש, כלומר, הוא לא יכול להתנהג כאילו שום דבר לא קרה. הוא צריך למצוא איזושהי דרך לבטא את זה, אבל מה שאתה מציע הוא פחות... מדגיש את הנושא של
אבל הוא חובר את זה לשם שזה קודשי דורות לעומת הקודשי שעה שדווקא אותם הם לא עשו אם לא אוכלים קודשים בגלל שמחה אז אולי גם קודשי שעה הם לא כאילו
לכן אתה מעדיף את מה שאתה אומר עוד מישהו?
אולי לא נזהר אולי אולי לא נזהר שרף רגשות
אולי
יש מיוחד בקומן הזה שהוא אמור לחפר על כל העם אם לאכול את זה כדי לחפר על העדה
ומה אתה מציע? אתה אומר דבר טוב. אתה פשוט תלך בכיוון אחר לגמרי מהמדרש של חז"ל. זה בסדר, כן? מה בעצם אתה אומר? שזה לא קושי לאכול קודשי, או לא קושי לשדר עסקים כרגיל, זה קושי דווקא לאכול חטאת, שמה מטרתה? לשאת את עוון העדה, והנה מה קרה. מה קרה? נו, תגיד אתה.
נשרפו האחים שלהם.
נשרפו האחים שלהם, אבל לשון אחרת, מה אנחנו רואים שאולי הקורבן הזה לא... הוא לא עבד, למרות שיש גם אולי דרך נוספת לבטא את זה, שזה תלוי איך מבינים את ההוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש, שבעצם האחים שלהם הם סוג של קורבן, אבל אז, במקום ללכת בעקבות המדרש שרשי הביא, שאומר, העניין הוא שזה הקודשי דורות, הוא לא שייך לסיפור הזה, אתה אומר כמעט הפוך. שהקושי לאכול את החטאת יותר מכל דבר אחר, הוא בגלל שהחטאת הזה שייך לאירוע, ואתה הולך עם תחושה מהדהדת של כישלון שמקשה עליך לאכול אותו. משהו אחר לגמרי, נכון? בכל אופן, הדבר הברור הוא שכשאני מסתכל בפרשייה הזאת, המילה אונן לא מופיעה, אבל מה שנאמר פה זה שאדם שקראת, אני קוראת אותו בלשון הפסוק, ותקרנה אותי כאלה, אדם כזה לא יכול מה לעשות. מה אתה אומר לפשט שעז? בוא נשמע אותך.
זה החדש שחזן הכניס
פה את קודשי דורות,
זה לא
נמצא. פשט יותר אתה אומר, גילון?
יש קודשי
שם גם שהם חדש טוב, אתה לא צריך לצאת
את זה
בעוניינות קרה לו
עוד כמה דברים חודשים שבאתי באותו יום
זה הרבה יותר קשור
לנושא של קודשים
מפנימיים ככה משה חשב מה התכוון אהרון ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום
קראת אותי כאלה, זה השאלה הוא מתארג גם, יש גם לפני זה הם לא מכיר לך, אתה מפני השם מה קורה לפני השם יש פה הקרבה של החטאת היא מאוד תיאור מאוד מיוחד פה שיש שתת מגיעה מהשמיים ואני מקדש הקדשים ואוכלת את החטאת בחוץ ועוד יש פה משחק על היחד הזה בין חטאת ומצי חיתונית אז יכול להיות שהקרבת אותי כאלה הכוונה היא ליציאה של האש היא אוכלת את החטאת ועד החטאת שהיא חיצונית היא בעצם פנימית לטענת הארון זה השיעור של רבי יואל בן אומר
מה השיעור שלך? רבי יואל לא פה עבר, לא?
תראה שביום השמיני החטאת החיתונית הייתה כחטאת פנימית ולכן צריך לצרוך אותה, זה גם די ברור למה ארון קשה
אבל מה זה ותקרנה אותי כאלה? אני חושב שאתה מתעלם מה...
אדם שמת הוא שם בנים שלו ביום הזה כשהוא נדבר על מה שקרה לו היום, כנראה זה, לא?
אני אגיד עמיחי, אני קצת חושש מהשכל אחד פה טוען לקטע רפשט אבל בואי נקרא לך איזה פשטן אחד, את הרשב"ם, כן? על היום הזה הקריבו אני ובניי קורבנותינו שהתחנכנו מהם לעבודה ובתוך הגדולה הזאת באה לנו צרה גדולה ותקרנה אותי כאלה ואיך אוכל חטאת של קודשי דורות ביום הזה שהתקלקלה ונתערבה שמחתנו דוגמת עלובה קלה שזינתה בקרב חופתה אני מבין שאתה רוצה לגמרי להתעלם מהנתון הזה שבתקרן אותי כאלה רומז למוות של אדם ואביו? הבנתי אותך נכון?
כן. תמשיך את הוידום הארון.
לא בכלל. היום משמעותים אחרים.
אני חושב שהנותרים, כמו שאמרת הרב מאיר, הוא רומז לזה. כל הפרשייה הזאת, הוא מתחיל, הוא מדבר עם בני אהרון הנותרים, על המנחה הנותרת, והוא זה מהדהד. זה שאנחנו עוד נבחרת חלקית בגלל מה שקרה, זה מהדהד.
טוב, עמיחי, אני שומע, בסדר? אני מציע שנשאר מחלוקת, מה דעתך? רק זה ברור שאם נעזוב רגע את השאלה הפשט, כלומר, איך אתה קורא את הפסוקים, ברור ש... איך חכמי תורה שבעל פה קראו את הפרשייה הזאת, שאני חושב שהם הקדישו את, את, את המרכז הכובד לתקרנות כאלה, הכוונה שמתו הבנים. עכשיו, הפרשה השנייה שקישרו אותה, יש אפילו מבין התרגומים פה שהכניס את זה לתוך הפה של אהרון, זה וידוי מעשרות. שם בוידוי מעשר המתוודה צריך לתאר איך הוא עשה הכל, בעצם תופח לעצמו על השכם, איך הוא לא עבר על שום, הוא עשה את כל המצווה כהלכתה, ואחד מהדברים שהוא מציין זה לא אכלתי ועוני ממנו. כן, שמה זה, ופה מפה מגיעה המילה עניינות. מה זה לא אכלתי ועוני ממנו? מה ראיתם? אז פה יש מחלוקת בין הפשטנים, עמיחי, לבין חז"ל, כן? למרות שהפרשנים החדשים דווקא הולכים פה על חז"ל. כן, הרשב"ם אומר שאין שום קשר בין זה לבין הנושא שלנו. הרשב"ם אומר, לא אכלתי ועוני כמו ידיו תשיבן עונו ממון שגזל. עונים אחרות, הוא פשוט טוען שהוא לא... שזה היה שלא, כן, הוא לא גזל מעשר שעים. כן, אבל רש"י מביא שם אבן עזרא, הם מקשרים את זה, מי אמר קודם בראשית? מי אמר קודם בראשית? כנ"ל אתה. הם מקשרים את זה לפסוק בן עוני, שהכוונה, אומר אבן עזרא, אני קורא, לא אכלתי בעוני כמו בן עוני, וטעם רמזתי על לשון הקודש, וטעם עוני כמו אבלי, כי אם הייתי אבל, לא אכלתי קודש המעשר. כן, וככה גם תוכלו לראות במילון של קדרי, הוא ביא את המילה און, הוא כותב שהכוונה אבל, זאת הכוונה, לא אכלתי באבלי ממנו. הפירוש הזה הוא די רווח. לגבי גוף הדברים, אולי כדאי לקרוא פה ברשותכם דברים שמופיעים בריקנתי לתורה, שם הוא כותב ככה, ידוע כי המעשר צריך לאחל בשמחה, כדאית עבדו את השם בשמחה, וכתיב זה יותר טוב, ושמחת לפני השם אלוקיך, שזה נאמר בדברים יתבד, באיזה הקשר של אדם שמביא מעשרות בירושלים. הוא ממשיך, מה גורם לשמחה הגדולה? למה זה כזה שמחה לאכול מעשר שני? כי הוא קרוב לשכינה. או במילים אחרות, זה משוואה שנדבר עליה עוד הרבה בהמשך. החוויה של עבודה במקדש, של הקרבת קודשים, של אכילת קודשים, היא חוויה של אכילה לפני השם, של נוכחות לפני השם. הנוכחות לפני השם היא בעיני ההלכה, היא השמחה. והוא מסביר, כי הוא קרוב לשכינה, וזה הוא מסביר, הוא מתוודא אליה, כי לא אכלו בעניינות, כי המעשר אסור לעונן. בוא נאמר את זה עכשיו אחרת, עודד, בוא נחזור אליך, רק אני מורי עודד. אם אני שואל את עצמי, למה אדם... אתה אמרת עודד? דוד, דוד, סליחה. למה אדם עונן לא יכול לאכול קודשים? כי אכילת קודשים זו חוויה של... שמחה.
הרב גם פה באותו פרק כתוב בפסוק י"ב, ושמחת בכל הטוב שאני חושב בכל ידיך.
בביקורים זה כתוב. מצוין, איפה זה? בוא נראה. זה בביקורים, זה ביחס לביקורים, אבל אותנו יותר מעניין ביחס למעשר שני. אבל זה בסדר, כן? זה בסדר. זה לאורך כל ספר דברים זה ככה. שהשמחה, בדרך כלל בתורה שכתוב ושמחת, זה ושמחת לפני השם אלוקיך. זה בדרך כלל, אם נמשיך, בדרך כלל זה קשור בנוכחות במקום של נבחר השם, זה בדרך כלל קשור באכילה לפני השם, והוא גם קשור בעוד דבר, שאתה נותן לאחרים לאכול, דהיינו, שזה לא כלשון הרמה, זה לא שמחת קריסו, אלא זו שמחה שבו אתה נותן ללוי, לגר, ליתום, תראו לאורך ספר דברים, זה דברים שזועקים בכל הפסוקים. מה שבעצם הרקנתי אומר זו משוואה מאוד פשוטה, דוד, בוא נחזור אליך. למה אדם עונה לא יכול לאכול קודשים? כי יש לנו פה את אותה התנגשות שעוד נראה אותה הרבה מאוד בלכות אבל, והוא נוגע גם לרגל, שאתה לא יכול בבת אחת להכיל רגשות שהם סותרים. הסתירה הוא לא בניהוגים החיצוניים, הסתירה הוא בעולם הרגשי הפנימי. כן, אבל זה אותה התנגשות. אם חוויית העמידה לפני השם היא חוויה של שמחה, העונן, האדם שהוא במצב נפשי של אבל, הוא לא במצב נפשי של שמחה. לכן הוא רק נראה את ההבדל בכיוונים. כאן אומרים לו, אז אל תאכל קודשי, אל תעבוד במקדש. מה אומרים ברגע לעומת זאת? שאתה תדחה את אבלותך מפני הרגל. עוד לפני כניסה לסוגיה, כבר ראינו ציטוט ממנה, אתם גם יודעים את התשובה. למה נאמר לכהן, אתה יכול, אתה לא תאכל קודשים, לא תאכל מעשר שני, מאיזו סיבה? לא אתה תאכל, אז מי יאכל את זה? מישהו אחר. מה הסיבה שבמילואים, לפחות לגבי קודשי שעה, בוא נמשיך עם רשי, כן? לגבי קודשי שעה לא אמרו את זה, מה הסיבה? אין מישהו אחר, זה החגיגה, אפשר יש המילואים, האכילה הוא חלק מהמילואים, אי אפשר לוותר על המילואים. מה קורה לרגל לדורות צריכה ברגל? איך הגמרא קוראת לזה? זה עשה דיחיד מול עשה, או במילים אחרות, אין מי ש יחליף אותך. אתה לא יכול להגיד שמישהו אחר ישמח ברגל, כי זה הסדר רבים, ולשון אחרת כולם חייבים מה לעשות? לשמוח ברגל. אז בלשון אחרת, שיש את ההתנגשות הזאת בין אבלות ושמחה, כשיש מישהו אחר שיכול לקחת על עצמו את השמחה, אז אנחנו אומרים לאבל, תתמיד באבל אותך. לעומת זאת, אם יש לנו מצב שבו האבל עצמו חייב לשמוח, מתוך פרשת שמיני עצמה, וזה גם בא לידי ביטוי באבלות ברגל, אנחנו אומרים, אז השמחה אומרת לך, תדחיק את האבילות שלך. מה שמאוד מאוד חשוב, אני חוזר לאותה פרשה של היתם בני השם, שזה לא, אהרון בעצם טוען, זה לא בגלל שהם אומרים לי לחבות הרגשות שלי או כי הם לא קיימים. יש מצב מסוים שאומרים לך, אתה צריך לא להפגין אותם כרגע, אתה צריך להיות מודע לזה. זה כמו להבדיל, כן, כשחייל נמצא בקרב ונרגים סביבו חיילים, הם אומרים לו, מצטערים, אתה ממשיך להילחם למרות שמאוד קשה לך, כן? כאילו, אני יודע, היום, סליחה שאני קצת מדבר על פעם, כן? היום כאילו נורא מתחשבים בצבא, ברגשות, כשאני הייתי בצבא, זה לא לפני המון שנים, רק 30 שנה, כן? אני זוכר, הייתה אווירה שאסור להתפרק, כאילו, היה לנו איזה מקרה אסון בפלוגה, שחייל שתותחה נהרג תוך כדי אימון, והנהג שהיה בטנק נכנס להלם. הוא סירב להיכנס לטנק, אז היום אני מניח הוא שחרר אותו לקבל, שבועיים בבית, צריך קצת לנוח, הוא משחררים אותו מהשריון, לא יודע מה עושים לו. אני זוכר, זה המפה יוכניס לו לטנק, והוציא אותו לנהיגה של 6 שעות, עד שהוא כאילו טלטל אותו. אווירה כזאת, שהיא לא בהכרח גסה, כן? כמו סבר, הלוחמים צריכים להיות גברים, אין מה לעשות, כן? כלומר, יש גם מצבים שמתגברים. מצד שני, היום, אני חושב שזה טוב, אבל היום הם מכירים ברגש, בצער שלך וכו', כן? בזמני גם בלוויות חיילים לא בחו. זה טוב, אפשר להתווכח. ולפקוד זה גם דבר טוב, נכון? הבוקר הבן שלי, בן 8, שאל אותי אם אני בכיתי פעם. אמרתי לו, מה אתה חושב ש... הוא אמר, לא יודע, אף פעם לא ראיתי אותך. אמרתי לו, תשמע, כשהייתי ילד התחרתי בשני הבחינים הגדולים של התנ"ך, שמי הם, אתם יודעים. כן, אמרתי לו, הייתי בתחרות טובה איתם, כן? אבל בכל מקרה, אני חוזר אלינו. מבחינת הרציונל או הפרשיות שבתורה, אלו הפרשיות המרכזיות, שפה ברקע יש גם את המילה עוני, כפי שהיא מופיעה אצל בנימין. השם הזה בן עוני, שמה הוא בעיקר מלמד? שהמילה עוני, מה נראה הפירוש שלו? לשון צער, כן, אני הולך לדברי הרמב"ן, בין צערי, בין אבלי.
זה הרבה דברים אחרים, ראשי וכוחית.
המילה און גם יכול להיות כוח. יש לה מילה און 4 משמעויות במקרא. ואתה צודק, ראית את הרמב"ן על בן עוני ואביו קראו לו בנימין? בואו, אני אקרא לכם את זה. הרמב"ן מדהים, הרמב"ן אומר כך, והנכון בעיניי, כי אמו קראתו בן עוני ורצתה לומר בן אבלי, מלחם עונים, לא אכלתי בעוני. ואביו עשה מין עוני כוחי, מלשון ראשית אוני ולאין אונים יוסיף עוצמה, כן? ולכן קרא אותו בנימין בין הכוח ובין החוזר. ובלשון אחרת, המילה און יש לה משמעויות כמעט הפוכות או שונות. לדעת הרמב"ן, מה שקרה שם בין רחל לבין יעקב, שניהם קראו לו בעצם אותו שם, שניהם קראו לו בן און. השאלה היא איזה און, האם המשמעות של צער או האם המשמעות של כוח. ולמר את זה בצורה אחרת, זה שתי נקודות מבט שונות על, על אותה סיטואציה. האם רחל הרי מתה, אז היא, מה היא בעיקר ראתה? היא ראתה את הצער שילד נולד יתום. לעומת זאת, מה יעקב ראה? ואולי זה גם צריך לקח מסיבה מאוד פשוטה. מה יעקב ראה? את הצורך להמשיך ולחיות, את הצורך בכוח, כן? כלומר, עם כל הצער, זה לא בכך סותר, כן? אבל ככה רמב"ן מפרש את הדברים. זה לוקח אותנו למבט קצר בספרות חז"ל. אני ביקשתי שקצת תשוטטו. עשיתם את זה? מה גיליתם? ביקשתי שתבדקו שני ביטויים. ביטוי אחד אונן או אנינות, וביטוי שני שמתאר את אותו מצב מיד סמוך למוות, מי שמתו מוטל לפניו. מה גילית, קובי? בדקת קצת? מה מצאת? עוד מישהו? אתה שבע רצון ממה שמצאת? תגיד לי. אתה שבע רצון ממה שמצאת? ככה, אוקיי, עוד מישהו. עוד מישהו חיפש? שחי, מה איתך? קצת בדקת?
כן.
מה מצאת? מבחינה מושגים, עזוב אותי עכשיו את כל הפרטים. מבחינה מושגית, שני המושגים קיימים בספרות חז"ל.
למה התיאורים של חז"ל שהאנינות זה משהו שיותר שמים דגש, והתיאורים הם יותר דגש על הרגיש של הבן אדם, מה הוא מרגיש, מה מילא, מה שעכשיו קצת קיינו בזה, מה הוא יכול אולי לעשות בדגש על הפן של הרגשה. לעומת בתום מודע לפניו זה משהו מאוד טכני. ממה הוא פטור? בגלל שבתום מודע לפניו זה פטור מקריאת שמע, כאילו זה משהו הרבה יותר, גם ההתעסקות שהוא מוטל לפניו, הוא צריך לקבור אותו, זה מה שעכשיו תקוע לו בראש, אני יש לי פה מת, צריך לעשות את זה משהו טוב, נקבור אותו, ההתעסקות היא יותר טכנית ב...
כן. עוד מישהו? אני לא לכוון אתכם, כאילו איזה תלונות אני מקבל שאני לא אתן לכם הכוונה.
זה לא אני מצאתי את זה כל כך,
בסדר. אתה מצאת לבד, כן.
זה הפרק מה שהבן אדם נמצא הכי הרבה בצער מהמוות. לומר טוב, מה שבשם אותו זה... בכלל לא קשור
לזה,
זה
פרק זמן שבו
אנחנו נותנים
לך איזשהו פטור
כדי שאנחנו צריכים שמישהו יעשה את זה.
עוד מישהו?
עמיחי,
אתה רוצה
קצת להצטרף?
אתה שקט היום.
יש קצת הבדל בתוכן שלנו, מבחינת הסוגיה הלכות.
תסביר, אתה קולה יותר תאמין, כן? באיזה הקשרים הלכתיים, אתם דיברתם ישר על העולם הרגשי, אבל באיזה הקשרים הלכתיים התנאים וגם המוראים? בוא נתחיל בתנאים, פשוט זה הרובד הבסיסי יותר, וגם הוא, זה יותר קל, אמרת קובי שהסתבכת בגמרות, יותר קל קודם כל לבודד את התנאים ואז להמשיך למוראים. כשהתנאים משתמשים במילה עונן, מה ההלכות שהם מתארים בזיקה למושג הזה?
קודשים ומקדש.
כן, בדיוק כמו מה שראינו קודם ב... בפרשיות הבסיס, לא בלשון אחרת, בוא טיפה ככה נעיין, כן? כשמשנה בדמי אומרת, הדמי אין לו חומש ואין לו ביור ונאכל לאונן, זה בהקשר של אכילת מעשר שני על ידי אונן. משנה בביקורים, יש במעשר וביקורים מה שאין כן בתרומה, שהמעשר וביקורים תונים הבאת מקום ותונים וידוי ואסורים לאונן, רבי שמעון מתיר. משנה במעשר שני, שמפרשת את... בידוי המעשרות, פרק ה', לא אכלתי ואוני ממנו, אם אכלו בענינה אינו יכול להתוודד. הכל בהקשר של בסדר זרעים של אכילת מעשר שני על ידי אונן. במשנה בפסחים לא נתפלא שנמצא אונן בהקשר של אכילת פסח, נכון? כן, ששם יש גם יוצא מן הכלל לעומת הדין הרגיש לאונן בקודשים, שכן הוא יכול לאכול טובל ואוכל את פסחו לערב. אני עובר לחגיגה בהקשר של חומר בקודש, כלומר שתיאור של התבילות וכולי, אז מדובר על עונן, צריכים תבילה לקודש. ביבמות יש שם משנה שעוסקת בספק קרוב, אז שם מדובר על עונן. פה הביטוי עונן נמצא באיזה הקשר, לא של קודשים, אבל הוא בא לתאר האם אתה צריך להתאבל על האדם הזה. אבל בסדר? בסנהדרין הזכרתם, בואו נחזור לסנהדרין תכף, אבל אני אחרי זה אני אמשיך באוריות. אוריות כהן גדול מקריב עונן, אז עונן בהקשר של מקדש. משנה בזבחים, יש פה המשנה דנה האם זבחים שקיבל עונן את דמם, האם משנה אומרת שהוא פסל. משנה בזבחים פרק י"ב, המשנה אומרת כך, עונן נוגע ואינו מקריא. משנה במנחות היא המקבילה של המשנה בזבחים שהזכרתי קודם, מנחה שעונן קמץ אותה, מנחה הזאת פסולה. זה ברור שהתנאים במשנה שהם משתמשים בביטוי עונן הוא תמיד בהקשר של קודשים באכילת מעשר שני, מילים מאוד פשוטות, בהקשר המיידי של הפרשה בויקרא והפרשה בדברים. זה מוסכם? עמיחי, אתה מסכים עם זה? אותו דבר גם בתוספתא, מי שרוצה אחרי זה נשלח לו את הקובץ שלי. לא רוצה לגלול לכם את הכיף לחפש לבד, אבל התוספתא בשביעית, מעשר שני, ביקורים, חגיגה, בכל המקומות האלה, כשאומרים שמשתמשים בעונן, זה בהקשר של קודשים ואכילת מעשר שני, למעט המשנה בסנהדרין שמיד ניגע בה. ובצד יש עוד מושג שנמצא בספרות התנאים ובכלל בספרות חז"ל, והוא המושג של מיתו מוטל לפניו. זה פשוט מושג אחר שלכאורה מבחינת הזמנים הם, היינו מצפים שהם די, הם די חופפים. למה הם די חופפים? כי מי הוא העונן? מי שמת מיתו. אז מי שמיתו מוטל לפניו. אבל כמו שאמרתם קודם, קודם כל ניתן את הדעת לכך שמיתו מוטל לפניו, מה ההלכות שחז"ל מתארים ביחס אליו. והבולט ביותר, אמרתם קודם, צחי, אתה אמרת אותו, כן, מה הוא? הבולט ביותר הוא שהוא פטור מקריאת שמע, מן התפילה ומן התפילין, שזה המשנה בברכות בפרק שלישי, משנה א'. במסכתות הקטנות אנחנו יכולים למצוא קצת יותר התייחסות לדינים שמוטלים מי שמיתו מוטל לפניו. אני קורא במסכת צמחות פרק י"א, כל זמן שמיתו מוטל לפניו אינו יושב לא על גבי מיטה זקופה ולא על גבי מיטה כפויה. ומי שיהיה קצת בגמרות יכול לראות סדרה של ברייתות שעוסקות במעמדו ההלכתי של מיתו מוטל לפניו. ובנוסף למה שהמשנה אומרת שהוא פטור מקריאת שמע, תפילה או תפילין, אז הברייתה הזאת יודעת לומר, וזה גם מצוטט בברכות בדף י"ז, שאינו אוכל בשר, אינו שותה יין, אינו מסה ואוכל, אינו מזמן, אין מברכים עליו, אין מזמנים עליו, פטור מכל מצוות האמורות בתורה. וגם דנה במעמדו בשבת, מסה ואוכל, אוכל בשר, שותה יין כמו בשבת. זה ההקשר שמיתו מוטל לפניו. לא מדובר, הביטוי מיתו מוטל לפניו לא מופיע בכלל בהקשר של קודשי, מקדש, הוא בכלל לא מופיע. אלו שני הקשרים שונים לגמרי. אם אנחנו שואלים את עצמנו גם האם הזמנים האלו, המושגים האלו חופפים מבחינת זמנה, בפשטות לא. לגבי הנינות יש לנו מכלול שלם של סוגיות בגמרא שעוסקות בשאלה של מה אורך הזמן הזה שנקרא הנינות. אז בואו נבדוק את זה, בסדר? אתה יודע מה, במקום להגיד שזה פשטות לא, אני מציע שקצת להיכנס לעובי הקורה. כלומר, האם הזמנים האלה חופפים? בואו נתחיל מהמושג היותר פשוט. מיתו מוטל לפניו, לכאורה, עד מתי הזמן הזה? לכאורה, עד שקוברים אותו, לכאורה, כן? זה מוסכם? עכשיו, הגמרא בברכות בדף י"ז עמוד ב', מתחת עמוד א', כאמור ניכנס לזה לא היום, אבל בעזרת השם בשבוע הבא, היא דנה בשאלה האם מיתו מוטל לפניו, הכוונה שהוא נמצא איפה? ממש מוטל לפניך, שנמצא אצלך בבית. אני מזכיר דברים שדיברנו עליהם, בימי חזל לא מתו בית חולים, מתו בבית, כן? עכשיו הוא מוטל לפניך, או ככה הגמרא חושבת באהבה אמינה, והגמרא חושבת, המונח פשוטו כמשמעו, שהמת נמצא פה, שוכב לפניך. הגמרא אומר, מתום מוטל לפניו, הכוונה מת שאתה אמור, מה לעשות לו? לקבור אותו. כן? עכשיו, מתי נגמר הזמן הזה שנקרא מתום מוטל לפניו? מתי לכאורה הזמן הזה נגמר? אתם אומרים שהוא נגמר בזמן הקבורה. כן? ומה יקרה אם הקבורה תהיה ב-2 בצהריים? הוא מת ב-8 בבוקר, קבור אותו ב-2 בצהריים, אז מה קורה מ-2 בצהריים ואילך? נגמר מתום מוטל לפניו, מעכשיו מה נקרא לו?
אבל
אנחנו נקרא לו אבל, כן? מה אם עונה? אותו איסור בקודשים, לאכול מעשר שני וכו'. מה זמנו? אז כאן יש לנו, אם ננסה לבודד את הרובד התנאי בתוך הסוגיות, והסוגיות המרכזיות, איפה הם, אתם יודעים? זה הבבלי בעיקר בזבחים צליטי תקוף. תרשו לי רק לפתוח שם רגע. כן, אם מתוך הסוגיה שם אנחנו נבודד ברייתא, ניתן להבין בברייתא אחת שם כפשוטה שיש בנושא הזה מחלוקת תנאים, זה נמצא שם בקוף עמוד ב'. הגמרא בקוף עמוד ב' מביאה ברייתא, אני קורא, סליחה? כן, הנה כאן, אני קורא והתניה, אני מקריא, עד מתי, זה ברייתא, עד מתי מתעונן עליו? כל זמן שאינו נגבר אפילו מכאן ועד 10 ימים דברי רבי. אז מה רבי כאן בפשוטם של דברים אומר, זמן העניינות הוא בעצם חופף למונח שנקרא מתום מוטל לפניו, כל זמן שאינו נגבר. וחכמים אומרים, אינו מתעונן עליו, אלא אותו יום, אותו היום בלבד. כלומר, זה יום המוות. כן, על זה אומרת שם הגמרא, אני קורא, אל התריצה, אחי, עד מתי הוא מתעונן עליו? כל אותו היום בלא... ולא לילו. רבי אומר, כל זמן שלא נקבר, ואם נקבר, תופס לו. במילים אחרות, הגמרא לא מוכנה לעלות על דעתה, את מה? שעלה על הדעת ש... סליחה, אני הייתי צריך להתחיל לפני כן, סליחה. התחלתי במקום הלא נכון, סליחה. אני קורא לפני כן. דתניה, עד מתי מתעונן עליו? כל היום. רבי אומר, כל זמן שלא נקבר. עד כאן הברייתא. גם פה מה נראה בפשטות, שחכמים אומרים שהענינות הוא יום, ורבי אומר הענינות הוא מה? כמו מתום מוטל לפניו, זה בפשטות זה נראה ככה, אבל הגמרא דוחה את זה, אומרת הגמרא ככה, ומה יסקינן? למה ביום מיטה? מאיקה דלית לדיום מיטה לתפניס ללא מדרבנן? ותו, רבי אומר כל זמן שלא נגבר, רק כברו השתר אלי, ומאיקה דלית לי ואחריתה כיום. מה אמר רב ששת היום כברו הקי? אומרים מאוד פשוטות, הגמרא כאן משוכנעת שהענינות חייבת להימשך, מה? לפחות יום. ושהיא בונה על הפסוק בעמוס, ואחריתה כיום מר, אני מרשה לעצמי להוסיף שבויקרא גם אהרון, מה, איך אהרון התבטא?
היום.
הן הקריבו את חטאת, ואכלתי חטאת היום. כלומר, לסוגיית הבבלי יש תפיסה ברורה שענינות חייבת להימשך יום. מה היא כהידנה? האם יום נגמר בשקיעה, או האם יום הכוונה גם לילה? מה חשבתם על עצם השאלה? האם ענינות לילה היא דורייתא או לא? מה לכם יותר מסתבר? למה להגיד שזה נגמר בשקיעה והלילה לא כלול מדורייתא? למה? כי היממה מתחלפת. אז למה כן נכלול את הלילה?
כי בקודשים זה לא ככה.
כי בקודשים, בניגוד לגבולין, הלילה הולך אחר היום. כמו אוכלים בלילה את הקודשים של היום, אז עד שלא נגמר זמן האכילה, זה נקרא היום, כן? אני חושב שהדבר הזה מסתבר, אבל מה שכן, אני עושה, אפשר לסכם. בפשטות הברייתא, רבי מזהה את המושג של מי שמתום מוטל לפניו עם זמן האנינות, וחכמים אומרים שזמן האנינות הוא יום. הגמרא לא מוכנה לקבל שיש עמדה כזאת, לכן הגמרא גם את רבי מפרשת שברור שרבי מקבל את זה שענינות היא יום. כאמור, הדיון הגדול בבבלי יהיה לגבי ענינות, ענינות לילה. אבל בירושלמי לעומת זאת באמת מופיעה דעה שיש לקבל את דברי רבי כפשוטם. זה נמצא בירושלמי פסחים, פרק ח' הלכה ח'. בואו נקרא את זה. כן, אני מקריא. הירושלמי אומר ככה: ותנקן, איזו ינינות משעת מיטה ועד שעת קבורה, דברי רבי. וחכמים אומרים כל היום כולו. אומרת הגמרא כך: השכחת חומר כולה וחומר, על דרבי כולה וחומר, על דרבנן כולה על דרבי, מת ונקבר בשעתו, על דייטי דרבי אינו אסור אלא באותה שעה בלבד. למה? כי הירושלמי פה מאמת שרבי כפשוטו, שעד מתי הוא עונן, עד שהמת נקבר. על דייטי דרבנן אסור כל היום כולו, אבל יש גם מצב הפוך, כן? כולה תל דרבנן, מת ונקבר לאחר שלושה ימים, על דייטי דרבנן אסור כל אותו היום, על דייטי דרבי אסור עד שלושה ימים. אז יש פה דעה אחת בירושלמי שפשוט אומרת בצורה גלויה: רבי עובד עם מיתו בוטה לפניו, ולא משנה כמה זמן זה לוקח, עד שהוא לא נקבר הוא עונן. כלומר, מושגים זהים. לעומת זאת לחכמים, מה אנחנו אומרים? זה מושגים שונים לגמרי. אחרי זה הירושלמי ממשיך: את הרבי הבאו בשם רבי יוחנן ורב חונה תריון אמרין, מודה רבי לחכמים שאינו אסור אלא אותו היום בלבד, שזה בעצם דומה לעמדה של סוגיית הבבלי. וזה הירושלמי ממשיך: ותנאי כן, רבי אומר תדע לך שאין הנינות הלילה תורה, שרי אמרו עונן תובל ואוכל פסחו לערב, והנינות יום עשו אותה תורה. או בלשון אחרת, יש לנו מכאן הוכחה שרבי גם עובד עם עם יום, מזה שהתירו לעונן לטבול לערב ולאכול את פסחו. ועל זה רבי יוסי בן רבי מון דוחה את זה. רבי יוסי בן רבי מון שרב חיזה תיפטר ושנגבר את דמדומי החמה ולא תשמע מן הכלום. סיכומו של דבר, בפשוטה של ברייתא, זה מחלוקת תנאים. בירושלמי יש מחלוקת האם לאמץ פרשנות פשוטה לברייתא, או האם לאמץ את אותה עמדה כמו שיש בבבלי, שהנינות הוא יום, וכאמור שאלת הלילה מתעוררת. ולגבי המושג של מתו מוטל לפניו, זה ברור שהמושג הזה הוא מושג שהוא עד רגע הקבורה. מה שנצטרך לעיין בשבוע הבא זה מה נקרא מתו מוטל לפניו. לא כל מת שלא קבור נחשב מוטל לפניך. כלומר, אני רוצה שיהיה ברור, המוטל לפניך זה לא הכוונה בהכרח שהוא לא קבור. נראה מה קורה ביום שאתה לא יכול לקבור. היינו קודם, כבר אני אומר, בשבת שאתה לא יכול לקבור, אז אין לך דיני מי שמיתו מוטל לפניו. כן, מסרו לו כתפים, או אתה נמצא בעיר אחרת. כלומר, ברגע שאתה מוציא את עצמך מהסיפור של הקבורה, אם הוא עדיין עכשיו מוטל לפניך. או לא לזהות באופן מיידי בין השאלה אם הוא נקבר לבין השאלה אם הוא מוטל לפניך. אבל בגדול, מה שבעצם עולה מהמושגים האלו, שיש לנו פשוט פה שתי מערכות מושגים שונות לגמרי. יש מערכת מושגית אחת שהיא הנינות. לגבי זמנה, כאמור, מחלוקת תנאים, אבל הדעה הדומיננטית שהש"ס מאמץ אותה היא, זה כאילו סוף דעת הש"ס, שהזמנו של היום של הנינות הוא היום שבו אדם מת. הוא בעצם בנוי על אחריתת יום מר, הוא בנוי על ואכלתי חטאת היום, הוא בעצם בנוי על יחידת הזמן. הייתי אומר שבתוך יחידת הזמן הזה שנפטר מת האדם, כל יחידת הזמן הזאת אנחנו אוסרים עליך אכילת קודשי, מייסר שני, אלו הדינים שנאמרו בזיקה. עכשיו, האם הלילה נחשב במעבר ליחידת זמן חדשה? לא, זה הדיון של הנינות לילה. אין, אבל בצד יש מושג אחר לגמרי, והוא המושג של מתו מוטל לפניו, שמבחינת הזמן הוא לא נראה בכלל שהוא חופף להיום, הוא לא בנוי על היום. מה כן, על מה הוא בנוי? אז כאן בקצרה, המונח מתו מוטל לפניו מופיע במשנה פעמיים. פעם אחת במשנה בברכות, שם המשנה מתארת שאתה פטור ממצוות מסוימות, קריאת שמע, תפילה ותפילין, והמשנה עצמה לא נגרס, רק שתדעו, מכל המצוות, זה ברייתא. אבל שיש לך פטור ממצוות, יש משנה נוספת שכדאי לראות אותה בהקשר הזה, והיא משנה שמביאה את הביטוי, שם היא מציינת משהו שונה לגמרי, אני קורא משנה באבות, שם המשנה אומרת, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תישאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. כשמה נאמר פה על הזמן הזה שמתו מוטל לפניו?
יש לו לנחם אותו, זה לא מזלזל, הוא עדיין לא בשב.
אז בוא נאמר משהו על המצב הנפשי שאדם נמצא כשמתו מוטל לפניו. מצד אחד הוא נמצא בהלם מוחלט. מוות הוא תמיד לא צפוי, אפילו כשהבן אדם עולה מגוסס, אתה תמיד חושב שזה לא יבוא, פתאום זה בא, כלומר זה משהו שכבר חששת ממנו, הוא בא. הדברים קל וחומר במוות פתאומי. ואולי הסיבה של אי אפשר לנחם אותך הוא כי באיזה מצב נפשי אתה נמצא. כמו אדם שלא מרצות חברו בשעת כעסו, למה לא כדאי לרצות בשעת הכעס? כי זה לא זה לא אפקטיבי. בוא נאמר את זה בצורה אחרת, כדי להרגיע בן אדם צריך שהוא קצת קודם יתחיל להירגע בעצמו. מה בעצם נמצא מבין ביטרי הדברים של המשנה באבות? אם אנחנו רוצים להיכנס למושגים, אנחנו מדברים כל הזמן על הנינות, אבלות, פה בעצם נאמר שהנחמה יכולה מתי להתחיל? רק אחרי שהוא קבור. ויש לזה גם סיבה מאוד פשוטה, כשהמת מוטל לפניך יש לך את המפגש הישיר איתו. מה בעצם קורה אחרי שהמת נקבר? זה אולי הדבר הכי מוזר כשמישהו נפטר, שפתאום הוא לא הוא לא נמצא, כשהוא מוטל לפניך הוא נמצא, רק הוא נמצא מת. כשחוזרים מהקבורה הבן אדם לא נמצא, כי אתה מתקשר, אתה בא לבית והוא לא בכיסא שלו, המיטה שלו ריקה, וזה הזמן שבו מה אתה יכול לעשות? להתחיל להנחם שהנחמה כנראה הולכת יחד עם עם פרילה. בוא נאמר זה קצת אחרת, במשנה באבות אני יודע שעוד מושג, עוד תחום הלכתי שלם אנחנו רוצה לברר אותו, הוא תחום הניחום ולם, הוא מתחיל אחרי הקבורה. אז אפשר בעצם לומר שמשהו, המשנה הזאת כאילו מציינת שמשהו שונה מהותית בחוויה שאתה חווה אותו בזמן שהוא מוטל לפניך או בזמן שלו, אבל בחלק זה גם כמעט הפוך, זה משהו שאמרתם קודם, אדם שמתו מוטל לפניו, אבל אדם נורא 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 עסוק, יש לו המון דברים לעשות. תראו, כן,
אבל זה שום כבוד אמש, שאסור לך לעשות דברים אחרים, אני שאתה קובר אותם.
זה נכון, אבל בראש ובראשונה, אתה נורא עסוק, מה אתה עסוק? איזה בזמן חז"ל, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לחפור לו קבר, טהרה. היום שיש חברה קדישא, אני מספר לכם, אתה לא פחות עסוק. נכון שאני מניח שאתה יכול למצוא 5 דקות למנחה, זה לא דבר, זה כשנגיע בשבוע הבא, אבל מבחינת הדברים אתה צריך להחליט על השאלה מה עשית קודם, אם קנה קבר אתה צריך מודעת אבל, אתה צריך להודיע לאנשים, אתה צריך המון טלפונים, אתה צריך כל מיני תיאומים, אתה נורא עסוק. האמת היא שברגעים הכי גדולים של החיים אנחנו בדרך כלל עסוקים בכל מיני פרטים קטנים. יש פה מישהו נשוי? אליהו, לפני החתונה שלך במה התעסקת? מה, לא נעים להגיד? אתם חושבים, הוא ישב כל היום וחשב תזמורת, מי יושב ליד מי? אתה רוצה לפרט?
מה,
אני התעסקתי? לא, כן. אתה בטוח שהתחתנת? אני לא הייתי, מישהו היה בחתונה שלו? בכל הרגעים הגדולים של החיים אתה עסוק בדברים, בלשון של רבי חיים מוולוז'ין אתה עסוק בכפתור של הקפוטה, כן? מכירים את הסיפור שהוא היה לספר? פעם שאלו את רבי חיים מוולוז'ין, איך יראה היום שבו יבוא המשיח? אתם יודעים איך הוא יראה? הוא אומר, אני אתאר לכם. הוא אומר, אותו בוקר, אני קם, הלכתי לתפילה, חזרתי הביתה, אכלתי ארוחת בוקר, נכנסתי לחדר ללמוד, ואז אשתי מכניסה את הראש לחדר, אומרת, חיים, כי אני שמתי סיר של מרק על האש, ואני יוצאת רגע לקניות, תשים לב שזה לא יישרף. טוב, בסדר, הוא מתחיל ללמוד, אז הוא אומר, הוא רואה דרך החלום, פתאום משהו בחוץ נעשה שונה מהרגיל. נעשה פתאום מאוד יפה בחוץ, ציפורים מצייצות, והוא רואה שהסנדלר שתמיד יושב ככה ועובד, ובגדי שבת רץ ברחוב, אז הוא מוציא את הראש מהחלום, אומר לו, תראה, רב יהודי, מה קרה? אומר לו, מה, אתה לא יודע, משיח בא. ומשיח בא, אז מה צריך לעשות? ליבוש לכבודו בגדי שבת. אז הוא רץ לארון להחליף לקפוטה של שבת, ומה הוא נזכר? שאחרי הבדלה התלש לו כפתור מהקפוטה, והרבנית אמרה לו, נה, עד שבת, לשבוע, אני אתקן את זה לפני שבת. עכשיו הוא רב חיים מבולוז'ין אומר, אני עומד מול הארון שלי, המשיח בא, ואני מתלבט, האם לצאת לקבל פני משיח בקפוטה של חול עם כפתור, או קפוטה של שבת בלי כפתור. הוא אומר, עד שאני לא יודע עם איזה כפות, עם הכפתור או בלי הכפתור לקבל אותו, אשתי נכנסת בדלת וצועקת, חיימקה, המרק נשרף. אז זה גם ההפתעה, זה ממש ההפתעה, כן, משיח יבוא בהפתעה. אבל גם, כאילו, הרגעים הגדולים האלה הם כל כך גדולים, ואת כל הרגשות שלך, למה אתה לוקח? כל הדברים, ממש קטנים, ממש, ממש ככה. זה נכון על לפני חתונה, זה נכון כשעד לך ילד, אתם יודעים במה אתה עסוק? לא להיות כוח, אתה נורא מתרגש, ואתה רץ לקנות טיטולים, לקנות עגלה, במיוחד אם אתה פולני שלא קונה שום דבר לפני כן, כי זה עין הרע, אתה רץ לפה, אתה רץ לשם, כאילו עד שאתה יכול כאילו לעצור מאחורי הדלת ולהירגע, זה כמה ימים, כן? ואתה אומר, מי שמתור מוטל לפניו, זה המון עבודה, זה המון פרטים קטנים, זה המון התעסקויות, זה המון... עכשיו, אתה חוזר מהלוויה, פשוט אין מה לעשות. הסברתי לכם שאצלנו המשפחה נפטר, חותן שלי לא מזמן. אני זוכר את האבלים, יושבים ככה לפני הלוויה, ומתכננים, ואחת מהאבלות, לדעתי, היא לא הבינה בכלל את מה שאני מתאר פה. היא כאילו חשבה, ומה יהיה על האוכל בשבעה? אז אמרנו, האלה שלא אבלים, זה תפקיד שלנו. כלומר, אדם בא ויושב שבעה, הדבר היחיד שהוא עושה, זה הוא יושב. מביאים לו אוכל, מביאים לו הכל, לא צריך לעשות כלום, רק יושב. אבל אדם שהוא עונן, הוא נורא נורא נורא, נורא עסוק. מצד אחד, המתו מוטל לפניו, הוא זמן של המון התעסקות. זה מחלוקת ראשונים גדולה, ונדבר על זה גם בשבוע הבא, האם הפטור שלו ממצוות הוא על רקע... הוא על הרקע הזה. אני יודע, כשהוא פטור ממצוות, כלשון רש"י בברכות דף י"ז עמוד ב', כי העוסק במצווה. רש"י בעצם אומר, הדבר המכונה מהמושג הזה, מתו מוטל לפניו, הוא ההתעסקות. זה בכלל, אין לזה שום קשר אם כך למונח לכאורה. עונן, עונן לא קשור. זה שעונן לא אוכל קודשים, זה לא כי הוא לא, כי הוא לא עסוק, כי הוא עסוק, כן? כפי שנראה, הירושלמי והתוספות מביאים את זה שם בשם הירושלמי, אומרים שזה בנוי באמת על פסוק אחר, כי זה יום שמישהו מת לך בו, כן? ואתה לא מקיים מצוות ביום, זה לא יום שאתה עוסק בחיים. אז הם בעצם יותר מקרבים מבחינת ההסבר שלהם את זה לעולם של הנינות, מבחינת החוויה שהם מתארים, מה שקראתי קודם החוויה. ואת חזק שהם תארים את אותו מוטל לפניו, זה מישהו שמוטל לפניך ויש לך מה לעשות. עכשיו, זה עדיין גם לא זמן לאבד את הרגשות שלך, זה גם לא נמצא. במשמעות הפשוטה, אני מסכם, העולם הזה שמתו מוטל לפניו והנינות, הם בפשטות, הם לא זהים. הם כאמור, יש להם אולי זמנים שונים, זה כאמור אולי מחלוקת תנאים, אבל יש להם אולי זמנים שונים, וגם כל אחד מהם נגזרים דברים שונים. זה לא מקרי שהמשנה בסנהדרין, בוא עכשיו נראה אותה, כשהיא באה לתאר את חובת את היתר להיות עונן, כן? כלומר להרגיש צער בלב על קרוב שלך שהוא הרוג בית דין, היא משתמשת במונח של הנינות, וזה מסיבה מאוד פשוטה. כי מה אומרת אותה משנה? בוא נראה אותה. אומרת המשנה כך, והקרובים באים ושואלים בשלום הדיינים ובשלום העדים, כלומר שאין בליבנו עליכם כלום, שדין אמת דנתם, ולא היו מתאבלים אבל עוננים שאין הנינות אלא בלב. קודם כל, אני דילגתי בטעות על תחילת המשנה. המשנה אומרת, ניתקל לבשר ולהקטין את העצמות וקוברים אותם במקומם. כל הסיפור פה מתי קורה? הוא בכלל לא קורה כשהמת מוטל לפניו. הוא קורה הרבה זמן אחר כך. ומה בעצם אנחנו, יש פה משהו שמזכיר במקצת את דברי אהרון למשה, נכון? במשהו. מצד אחד יש פה דמויות שלא מתאבלים עליהם. למה לא מתאבלים עליהם? סנהדרין למד, אתם לומדים עדיין, ככה גונב לאוזניי, למרות שאני רואה שאתם לומדים משהו אחר, אבל בסדר. אני לא יודע מה אתם לומדים, אבל במסכת סנהדרין מופיע שלא מתאבלים על הרוגל. למה? למה לא מתאבלים עליהם? חשבו לו מילה. מה אתה אומר, שמעון?
לא יודע.
נכון, לא אמרו להביא את צהריה.
נכון, כאילו, אני לא רוצה לחזור על כל מה שלמדנו בזמן חורף, אבל ראינו בשעתו, כשלמדנו את הפרק של דיני נפשות, זה בן אדם ש... אתה יכול להסתכל עליו מהצד הטרגי שבן אדם שמת, וצד שני, אתה, זה כמו אדם שיש לו גידול סרטני, מהזווית של, של האומה, אתה מסלק מקרבך פגע רע, במיוחד על חלק מהם שראינו, הם מאיימים על החברה, כן? כלומר, אתה מתאר את המחנה ויתר רע מקרבך, אדם שמצווה להרוג אותו, מצווה להרוג אותו, אז אתה צריך גם להתאבל על זה שהוא מת, הוא בעצם אין לו זכות לחיות. מעבר השני, אז מה היינו מצפים? שאני טוב, זה סוג גם להיות סטער, אבל מה המשנה אומרת? היינו מאוד מאוד פשוטות. מה היא אומרת? למה אתה יכול להתעונן עליהם? אתה לא מפגין כלפי חוץ. כלומר, כלפי חוץ אתה מיישר קו שהאדם הזה מבחינתך זה בסדר שומה. זאת אומרת, אתה לא מפגין צער, אבל לא אומרים לך שאתה באמת לא אהבת אותו, שהוא לא היה קרוב שלך, כן? כלומר, בפירוש, מה שאני אמר פה, שהענינות יתבלה, ולכן אתה יכול להרגיש את זה. כלומר, התורה לא באה להגיד לקרוב משפחה, אפילו אם אתה קרוב של מפלצת, כן? שאתה לא עצוב עליו, הוא חושב, הוא אח שלך, הוא אבא שלך, כן? עכשיו, הביטוי הנינות פה ברור, שאם נחזור למקרא, מה הוא בעיקר בא לבטא? הוא בא לבטא בעיקר את מה? את הצער, את הרגש, נכון? וזה בעצם חוזר לדברי הרקנתי שהבאנו קודם, שהוא בעצם אומר את הדברים האלה בצורה מפורשת. למה עונן לא אוכל קודשים? בגלל שהמצב הנפשי שלו, מה הוא? הוא במצב של צער. זה לא יכול לעלות בקנה אחד עם, עם השמחה שבאכילת קודשים. בוא נאמר את זה בצורה אחרת. הביטוי מתו מוטל לפניו, הוא לא מבטא את הרגשות שאתה, את רגשות האבל. אומרת זאת, הביטוי עונן, הביטוי נחיל בתוכו מעצם השימוש שלו במונח, בשורש עון, בפרשנות של אבל, כן? הוא ביטוי שבתוכו מכיל את ההכרה בכך שהאבילות שלך היא אבילות שהיא קיימת בתוך אישיותך מכוח פשוט מה שקרה. או, בלשון אחרת, אם עכשיו נחזור לשאלה שהרמב"ן הציף אותה, כן? על כורחנו, מה שאנחנו צריכים לומר, גם אם לא נקבל את עמדת הרמב"ן, שניוגי האבילות מתחילים כבר בשעת הפטירה, אנחנו כן יכולים או חייבים לומר לעצמנו שהצער שבליבו של האבל הוא, לא, הוא צער שהוא, מה גורם לו, מה מביא לו, עצם המוות, או בלשון אחרת, הצער הזה מתחיל כבר, מתי? היום הראשון, אני אומר את זה בצורה הבאה. אם נחזור לשאלה, האם לזהות המושגים עונן עם המושג מתו מוטל לפניו, הייתי אומר את הדבר המאוד פשוט, שאני בא ושואל את עצמי, עד מתי האדם הזה עונן? התשובה היא, הוא עונן כל היום, עונן במובן של התורה. עד מתי חוויית האבל שלו היא חוויה שמציפה אותו, חוויה שעוטפת אותו, חוויה שהתורה בעצמה הכירה בו, ולכן הביטוי החיצוני של ההכרה באבילות הזאת היא זה שהתורה עשה עליו בכל קודשים. התשובה היא, זה כל היום, זה מתחיל ברגע שהוא, שהמת ממת, והוא לא נגמר עם הקבורה, הוא ממשיך עד סוף היום, כי אבילות נמדדת בעיקר ביחידות של זמן, של זמן מעגלי. נגמר המעגל הזמן, אז אתה יכול לעבור למעגל הבא, ולכן אתה כבר עברת לחוויה חדשה. ומה זאת, הפטור ממצוות או ניוגי האבלות הם לא תלויים בשאלה אם אתה אדם בחוויית המכונה עונן, הם תלויים בשאלה אם המת שלך מוטל לפניך. הרי מה אומרת המשנה בברכות? מי פטור מהמצוות? ושם איתו מוטל לפניו. אני חוזר לברייתא המכוננת של של הבבלי שם בברכות דף י"ז וגם במועד קטן, כן, מה נאמר באותה ברייתא? שכל הניוגים האלה שאסור בשר ויין וכולי, על מי הם נאמרו? למצוא את זה מרוב מקורות, כן? אני קורא, כן? מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר, דילגתי קצת, אינו מסה ואוכל, ואינו אוכל בשר, ואינו שותה יין, ואין מברך, ואין מזמן, ואין מזמנים עליו, פטור מקריאת שמע, לתפילה, תפילין, או בשבת, וכולי וכולי וכולי. כמו כל הדברים האלה הם דינים שנאמרו על מי שמתו מוטל לפניו. במובן הזה אתה יכול להיות אדם ש... אונן מרגע המוות, אתה תמשיך גם אחרי הקבורה. ההגדרות הן פשוט לא חופפות, או במילים מאוד מאוד פשוטות, היות והביטוי אונן מכיל בתוכו הכרה בצער, זה מה שהוא מכיל בתוכו, הוא לא, הדבר הזה מתחיל ברגע המוות. מה שהקבורה משנה זה לא את מעמדך כאונן, אלא את מעמדך כמי שמתו מוטל לפניו, שכן הקבורה היא זאת שמשנה את המת, כבר לא מוטל לפניך, ולכן הדינים שלך משתנים, או במילים אחרות, מה שהראשונים אלה סבורים, שחובת האבלות היא בראש הראשונה, היא לא חובה לנהוג ניהוגים מסוימים, אלא חובתה מהי? להרגיש רגע של אבלות. כי אני חוזר לרמב״ם, שאלה איתמה, מה אומר הרמב״ם? לכהן אומרים אתה מבטא בצורה הזאת, לישראל אחר אתה מבטא, או בלשון אחרת, ביטויי האבלות הם לא זהים עם רגש האבלות. עצם רגש האבלות הוא לכולי עלמא מתחיל מתי? גם אם אתה לא מבטא אותו באמצעות הניוגים, אתה תחכה עד רגע הקבוע. אולי נאמר זה בצורה הבאה, פשוט בשפה של התנאים. כבר מיד תראה, זה השפה של האחרונים. בשפה של התנאים, מה אנחנו נאמר? שהאדם, שעצם האדם העונן מרגע המוות, המתו מוטל לפניו, מה לוקח ממנו? את חובת ניוג, ניוגי האבלות. אחד מהדרכים שגם סבי הרב וגם מי שראת אבן העזר רבי סוזם המלצר, הם שני מורים כמעט אותו דבר, הם מציעים שתי דרכים להבין את השיטה של הרמב״ם, אבל אחד מהם אומר שהמיתו של דבר היותך אבל מתחיל במוות, אבל היות ואבל פטור מכל המצוות, אז אם עוד אתה פטור, אתה פטור בנהוג ניוגי האבלות. הם ככה טוענים, זה מה שאתה צוחק, כן? לכן אתה תעדיף להגיד את הצורה השנייה שהם אומרים. מה הצורה השנייה שהם אומרים? לא שיש תור כלי מצוות, גם מצוות האבילות, אלא היות ומתו מוטל לפניו, היא חוויה שמה היא גוררת בתוכה גם כל מיני התעסקויות וכו'. כמו נזרום לרגע עם ההסבר הזה, זו חוויה לגמרי לא דומה לחוויית הצער של העונן. אני כמעט הייתי אומר, זה עוזר לך גם לעבור את התקופה הזאת, כן? כאילו, זה שאתה עושה דברים נותן לך איזה מסגרת שמסדרת לך קצת את הרגשות. אבל מה שהם בעצם אומרים הוא, האבילות אומנם מתחילה מהרגע הראשון, אבל כשהמת מוטל לפניך אתה צריך לבטא את החוויה הזאת בצורה קצת שונה. לכן אמרו, אתה כרגע את אבלותך לא מבטא באמצעות ניוגי אבילות, זה יהיה ביטוי מאוחר יותר. אבל בעצם היסוד שהם שניהם אומרים, בין אם תנסחו את זה כפתור כללי, בין אם תגידו להיות מת מוטל לפניך, אתה לא יכול לבטא את המצב הכפול הזה באותה צורה של שאחרי הקבורה, אבל הוא בעצם אותו דבר, שהאמינות שהוא יסוד הצער, שהוא יסוד האבלות, מתחיל כבר בקבורה, למרות שעדיין אין לך מה, את ניוגי האבלות מתחילים ברגע שלא יהיה מתך מוטל לפניך. זה בגדול הכיוון שהם שניהם הולכים בו. מה שהרב מוסיף יותר מזה הוא שניוגי האבלות, למרות שהוא בא מגדול, הם איסורים, הם לעמיתו של דבר לא איסורים אלא קיום. יש חובה, יש מצוות עשה קיומית, חיובית, לבטא את אבלותך. איך אתה מבטא אותו? יכול להיות שחלק גדול מהביטויים יהיו בצורה של הימנעות. החובה לבטא את האבלות, לקיים אותה, היא רק מתחילה רגע שמתך לא מוטל לפניך. אבל עצם העובדה שאתה אבל הוא מתחיל לפניכם. עכשיו אני אוסיף על זה עוד דבר ששמעתי פעם מהרב, והוא מופיע דרך אגב גם במין הסערה בשיעור על אבלות ראשונה וחדשה. הרב באותו שיעור מפתח רעיון שבצד ניוגי אבלות יש גם מושג שנקרא שאתה גברא אבל. אני אסביר את התרגום הזה לעברית מודרנית. גברא אבל אומר שאתה אדם שכרגע עובר חוויה שהיא מטביעה חותם על האישיות שלך. אתה אדם במצב נפשי מסוים. אחד מהרעיונות שהוא מפתח שם, זה הוזכר בשבוע שעבר, הוא שאנחנו לא יכולים מתארים אדם שמתאבל אבלות ראשונה כאדם שהוא בגברא אבל. כלומר, אי אפשר להגיד שאתה מוצף רגשות של צער כמו אדם שמת אביו, שאתה כרגע יושב אחרי 1950 שנה ומתאבל על חורבן ירושלים. אפשר להגיד לך, תנהג ניהוגים, להגיד שאתה, והנפקמינה ההלכתית המרכזית שדעתו מבטאת את זה, זה השאלת התפילים. אתם יודעים שאבל ביום הראשון לא מניח תפילים, לעומת זאת בתשעה באב אנחנו מניחים תפילין, אומנם אנחנו לא מניחים בבוקר, אבל בראשונים הרבה דעות אומרות שמניחים תפילין גם בבוקר. וההסבר העיקרי שהרב נתן הוא שאי הנחת התפילין הוא לא ניהוג אבלות, אלא הנחת התפילין קשורה בעובדה שאתה אדם שמרגיש חוויית אבל. צריכים להבין יותר את התפילין, התפילין זה סוג של, נזר תפארה, ואתה אדם שבבחינת החוויה הקיומית שלך אתה כרגע מתגולל באפר, באפר, אתה כולך מרות, ואתה מרות מוצות, כאילו לקחו לך את הנוצה שלך, את כמו תרנגולת כזאת, כבר לקחו ממך את כל תפארתך. מה שאני הייתי אומר על רקע הטרמולוגיה הזאת זה הדבר הבא: היותך בגבר האבל, מתי מתחיל? ברגע המוות. בעצם התיאור שלך כאונן הוא קשור בתיאור שלך כגברה של אבל. נגיע לאיסור של אבל בתפילין, אנחנו נראה שהאיסור של אבל בתפילין הוא לא בנוי ליסוד של הפטור ממצוות של מי שמתו מוטל לפניו, שכן הוא, יש דעות שזה גם אחרי הקבורה, אבל זה לא פטור רגיל ממצוות. את הגברה של אבל בעצם העובדה שהוא מת. לעומת זאת, מה שנוגע לניוגי האבלות, ההחצנה של האבל, האופן שבו אתה מביע אותו, כאן כאמור בא מי שמתו מוטל לפניו, ומה הוא עושה לו? הוא אומר, אני משאו, אני לא מבטא בזמן שמתו מוטל לפניו את האבלות, את היותי גברא אבל באמצעות הניוגים. כשאני רק אוסיף, הייתי צריך להזכיר את זה קודם, שבראשונים כנראה יש מחלוקת גדולה מאוד, בדומה למה שהיה בברייתא של רבי וחכמים, האם לזהות את המושגים של אונן ומתו מוטל לפניו, שכן ברמב"ם מפורש, הפניתי אתכם לרמב"ם עם הרלוונטיים, שאונן הוא גם אחרי הקבורה. זה כל יום ראשון לגבי איסור באכילה של קודשים במעשר שני. לעומת זאת יש כמה רש"ים, אחד בפסחים ואחד בזבחים, ששם רש"י כותב שעל האיסור של אונן בקודשים, רש"י אומר שאונן הכוונה כשמתו
מוטל לפניו.
מוטל לפניו, נראה במבט ראשון מדברי רש"י שהוא מזהה את אנינות עם מתו מוטל לפניו. מי שיעיין אצל אוליסס זלמן שם באבן העזר, יש פה גם התכתבות עם רב אברום שפירא, שהיה כנראה בחור ישיבה צעיר אז, הוא קצת מתקשה לקבל שרש"י יחלוק על היסודות הפשוטים שנאמרו פה, היינו על ההבדל בין אונן לבין מי שמתו מוטל לפניו. והוא רוצה לטעון שצריך להבדיל בין המונח אונן דורייטה ובין המונח אונן דרבנן. הוא רוצה לטעון ברש"י שכשמדברים על האונן הדורייטה, הכוונה ודאי כל היום שבו מת ולא מעבר לזה. מה שרש"י לדעתו במקומות ההם עולה נגד העיניים שלו זה אונן האונן דרבנן. הוא אומר בלשון חכמים, בעצם מה שהוא טוען הוא ששני המונחים, אני אסביר רק את התהליך, שני המושגים שהם למותו של דבר נראים בפשטות בספרות התנאים כמושגים שונים, באיזשהו שלב יתחילו לקרוא למי שמתו ומוטל לפניו, יתחילו לקרוא לו אונן, ואולי גם ההפך. כלומר, ההבחנה הבירה בין המושגים תלך ותשטש. וגם היום אני לא מכיר אנשים שכשהם רואים מישהו שמת לא מת, אז הם רואים הוא מתו מוטל לפניו. מה קוראים לו? אונן. פשוט תלכו לספרי הלכה, תלכו לספר האחרון, לספר של הרב גולדמן, אין שם פרק על מתו מוטל לפניו, יש שם פרק על אונן, והפטור ממצוות מתואר כאחד מדיני אונן וכו'. עכשיו המהלך הזה רבי סזרמן טוען שרש"י חש שהוא כבר התחיל בתוך הסוגיות עצמם. בסדר, טוב, אנחנו נעצור כאן. לשבוע הבא אני מציע שניכנס לעובי הקורה שמתו מוטל לפניו. זה מקובל עליכם? אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בעצם לראות את הסוגיה שם בברכות י"ז י"ח. יש שם בראשונים דיונים גדולים מאוד סביב השאלה מה נקרא מתו מוטל לפניו, מה הם מסרו לכתפים, מה עם עיר אחרת, כן, נראה מה קורה בשבת וכו'. מי נדע גם, אני אכין לכם מקורות מסודרים. תודה רבה.